שלום לך, בוקר טוב. אנחנו בעמוד 131, מאמר של הרב על החפץ חיים זצ"ל. החפץ חיים האריך ימים הרבה, למעלה מ-90. הרב נפטר בגיל כמעט 70, שנתיים אחריו. כך שבעצם למרות שהם נפטרו סמוך זה לזה, הרב היה צעיר יותר מן החפץ חיים, שהיה מבחינתו אוטוריטה עליו. הרי החפץ חיים היה לומד יחד עם הרב קוק הלכות קודשים. לקראת הכנת המקדש שעתיד לקום, ורק שיום אחד אמר לו החפץ חיים, אני מבקש ממך שכל רבנות שיציעו לך, אתה רוצה? שכל רבנות שיציעו לך, תקבל. אז הוא אמר, אבל מה יהיה עם לימוד קודשים שלנו? אמר לו, רבנותך חשובה יותר לכלל ישראל. טוב, קרוב לשני יובלות העיר בעולמנו אור יקרות. קרוב לשני יובלות זה כלומר קרוב ל-100 שנה. אור יקרות, אשר רק הדורות הבאים יוכלו לפרט את פרטי הנגוהות אשר הופיעו עליו מזיו הקודש של עמוד אור זה. זה היה הגאון הקדוש רבי ישראל מאיר הכהן זצ"ל, שנלקח מאיתנו לדאבון ליבנו ביום כ"ד לירח אלול בשנת תברש צדי ג' שעברה. דורנו השקוע בסכסוכי מפלגות ובעניינים חומריים יותר מהמידה הדרושה להערכתם של עניינים הציליים ופעולותיהם בחיים, כלומר המסוכסכים בסכסוכי מפלגות אינם כל כך עוסקים בשאלות מטאפיזיות. כן? זה לא כל כך מעניין אותם. כן, ברור. אז אינו מוכשר בנקל להעריך מה גדולה היא ההשפעה הנפלאה של גוף קדוש ונשמה קדושה זו על החיים של הדור ההווה. ומתוך כך אינו יכול להעריך מהו הערך של ההשפעה העתידה להיות נקלטת בחיים עתידיים באוצרות הקודש, אשר ישאיר ברכה אחריו בספריו היותר בשורה וביותר ברשימת חייו הקדושים והתיאורים. יש לציין באמת הנושא של החפץ חיים והמפלגות. החפץ חיים הרי משתתף בוועידות של אגודת ישראל, והוא היה מקשיב לכל השיחות רכילות של זה על זה ומה הוא אומר. אז אמרו לו, אתה כתבת את הספר חפץ חיים על דיני לשון הרע ורכילות, מה קורה איתך? הוא אמר, תמים תהיה עם השם אלוהיך. זאת אומרת, התמימות זה צריך להיות עם השם, אבל לא כלפי מפלגות. יש לציין שבאחת הוועידות, אז קם אחד מהנציגים של אגודת ישראל בארץ ישראל, בירושלים, והתחיל לדבר נגד הרב קוק. ואז החפץ חיים יצא מהמקום, אמר ביזו מרא דרא דישראל, והלך למלונו וסירב להשתתף בדיון. ואחר כך, אז היו הם קבל את המשלחות במלון, בווינה. וכשהגיעה המשלחת מירושלים, אמר, מי שמדבר נגד הרב קוק, אינני יכול לומר לו שלום עליכם, ולא נתן להם יד. ציבור מעניין, בכל זאת. טוב, זאת הייתה נפש מהנפשות היותר מתוקנות, נשמה שהיא שקויה כולה מלשת גן עדן העליון. שאין לה בעולמה כי עם החפץ הטוב היותר עדין והיותר קדוש, שכולו כלול הוא בקשר המוחלט של החיים, רק כדי לעשות רצות קונו, לעשות נחת רוח למי שאמר והיה העולם, על ידי הרמת ערך החיים היחידים של עצמו, ועל ידי הרמת החיים הכלליים של עם ישראל כולו. זה היה כל התוכן של חיי הפלאות הקדושים. אשר לאיש הגדול הזה, ענק הצדק והחסד. זאת אומרת, הוא בעצם, מה שהוא אומר, כל ימיו, הוא עוסק אך ורק בדבר אחד, לעשות רצון קונו. חפץ פנימי להועיל אל הכלל, לזכות את הרבים, זה היה קבוע בנפשו בתור עמוד החיים שלו. למה הוא כתב את הספר חפץ חיים, או את הספר משנה ברורה? הוא כתב את זה לא בשביל עצמו, הוא אלא כדי להועיל לציבור. הלב הקדוש והטהור הזה נצבט ממש מרוב צער, כאשר חש בחושו הבריא את האומללות שבחיים, ביחס להפקרות הנוראה שולטת בחיי החברה, בנוגע לאיסורים החמורים שבתורה, הנוגעים לטהרת הדיבור ואיסורי רכילות ולשון הרע בייחוד. כלומר, הוא ראה שיש קלקול גדול בציבור בנושא האיסורים החמורים האלה. הרי לשון הרע, אומרת הגמרא, זה יותר חמור מגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה וכפירה בעיקר. שזה באמת מהאיסורים הנדירים שאומרים עליהם כאלה דברים. ולא היה מוצא מנוח בנפשו עד אשר העלה בידו. אשר עלה בידו ליצור את יצירתו הקדושה הראשונה, שעל שמה נקבע שמו הגדול לדורות, הוא הספר המקודש, חפץ חיים. הכולל, הלכות, איסור לשון הרע, ורכילות לפרטיהן, באופן מעובד ומדויק, עם מבוא נפלא ורב ערך. וכולו הוא הלכות פסוקות, מבוססות, על יסודות נאמנים, ממקורות התלמודים, חזקים, כן, ממקורות התלמודים, הבבלי והירושלמי, התוספת הספרה והספרי. ודברי הראשונים עמודי ההוראה, ועם זה, ביור ארוך, במשא ומתן ישר, להראות את המקורות שמהם שאב את כל דבריו על פי יסודי ההלכה. לא הלך בעניין זה המחיב כל כך את החוש המוסרי, לסגנן את הדברים בצורה של הטפה מוסרית. כן, הוא אמר, אפשר לעשות דרשה, אבל הוא לא כתב את זה דרשה, כי אם הכל העמיד על יסוד ההלכה, המאוששת. רק במקומות מועטים מאוד, נמלט מהלב הקדוש, שזה ביטוי מוסרי, נגד העיוות הלשוני הנהוג בעולם בדבוננו הגדול. כלומר, זה בעצם דבר גדול, כי בדרך כלל עניינים שהלכות הנוגעות למוסר, מאוד קל ליפול לסגנון של הטפה. והוא נשאר כמעט לגמרי בתחום של ההלכה. אמנם זמן הגון אחר אשר כבר נתפס, אגב, כשהוא הוציא את הספר הזה לאור, זה היה בעילום של. לא ידעו מי המחבר, והוא היה הולך מעיר לעיר למכור את הספר. וההכנסות שלו זה היה מהכנסות מכירת הספר. הוא לא היה מקבל מהציבור שום דבר, היה לו גם מקולת שממנה הוא התפרנס, וכאשר היה לו מספיק כסף היה סוגר את המקולת. הוא אומר, יש לי מספיק, רק כשישוע היה צריך היה פותח את המקולת. לפעמים גם כשהמקולת הייתה פתוחה, הוא היה אומר, את זה אל תקנה אצלי, אצל פלוני זה יותר זול. כן. אמנם זמן הגון, אחרי אשר כבר נתפשט הספר הקדוש הזה בכל חוגי התלמוד ההלכותי, מצא לו לנכון לפרסם גם כן ספר מוסרי, מלא מוסר טהור, תורת אמת ויראת שמיים ברורה, שהוא מיוסד בעיקרו על הצד המוסרי הטהור של הניקיון הדיבורי. זאת אומרת, יש לו ספר נוסף. זהו הספר שמירת הלשון. ואז שמה באמת הכל מלא בדרשות נלהבות, שכל הגה ממנו מזכירנו את קדושת בעלי המוסר הקדמונים, גדולי הנשמה, גאוני וצדיקי הדורות. מזכיר את הספרים הקדומים של ענייני מוסר. קדושת החסד שהייתה כל כך מושרשת בלבבו, היא שגרמה לו לחבר את הספר המצוין, אהבת חסד. יש לו ספר כזה. ממש כאותו הציוויון של הספר חפץ חיים, הלכות קצובות ברורות ומאוששות על כל ענפי החסד, גם הוא שולחן ערוך, מדבר בקצב הלכותי מדויק, ויחד עם זה, ספר מיוחד בתורת המוסר של החסד. שוב, שני ספרים, אחד הלכתי, אחד מוסרי. במשך הזמן התחיל לשים את ליבו על מצב היהדות בעולם בכלל, היהדות הרוסית, בייחוד במדינות ליטא רייסין וזמות ופולניה, הייתה מבוססת לפי הערך, אבל אז התחילה הנדידה בייחוד לאמריקה, ליבו פחד מאוד לשלומה של היהדות במקומות הרחוקים, אשר היישוב היהודי לא נסתדר שם עדיין. ובבינת לב מיוחדת נודע לו כמה גדולים הם הניסיונות למהגרים החדשים בנוגע לשמירת יהדותם במילואה. לשם כך הופיע ממנו הספר נדחי ישראל. כולו מלא הלכות מפורטות הדרושות לתשומת לב מיוחדת לפי תנאי החיים החדשים של הקיבוצים המתחדשים במרחק, והתעוררות לבבית גדולה, לבבית תאורה ההולכת כנחל הדנים, מלא אהבה לאחיו, אהבה לחיים החומרים והרוחניים, לחזקם ולעודדם, ולמלם אומץ רוח להתגבר על כל המכשולים ולגן בכל עוז על שלמות יהדותם. זה היה מאוד קשה בהתחלה, לא היו ישיבות באמריקה, בקושי היו תלמידי חכמים, הגיעו לכל מיני מקומות, היה צריך לעבוד בשבת הרבה פעמים, ולא תמיד היה מזון כשר. זאת אומרת, זה מה שהיום אנחנו יודעים על יהדות אורתודוקסית מבוססת באמריקה, זה דבר שהופיע מאוחר, זה לא דבר שהיה מובן מאליו. יש לנו סיפורים אגב מדהימים על הדבר הזה. אחר כך באו אנשים, הרבי מלובביץ', הרב סולובייצ'יק, הרב אהרון קוטלר, והרבי מסתמר והרב משה פיינשטיין, אבל כל אליהם הרבה יותר מאוחרים מהתקופה המדוברת. רבי חנניה בן הקשה אומר